כאן בהרצה עוד. להתחבר לגוף. בכל זמן שתרצו.
שלמות. עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון והיום אנחנו נדבר, שימו לב, על יוגה טיפולית. אז אם חשבתם שיוגה זה רק משהו שנעים לעשות כדי להירגע, אז מתברר שאפשר גם לטפל בכל מיני בעיות בעזרת יוגה. אז אנחנו מיד נדבר על העניין הזה עם רועיר אלי, מנהל המרכז ליוגה טיפולית. שלום.
שלום.
מה נשמע?
בסדר גמור, תודה.
אז בוא תעשה לנו באמת איזושהי הבחנה בעניין הזה. יוגה, אנחנו מכירים את זה בתור איזושהי פעילות שמתקשרת גם לרוב עם מדיטציה, נכון? זה משהו מאוד מאוד מרכז, מאוד ממרכז גם אותך לעצמך, זה אתה ללא הסחות מבחוץ. איך דבר כזה הופך להיות משהו טיפולי?
כמו שאתה אמרת, היוגה מבוססת על כך שאדם הוא עם עצמו. ולהבדיל משיטות טיפול שהם נקרא להם פסיביות, שבו בעצם מבצעים עליך מניפולציה, היוגה הטיפולית והיוגה מבוססת על תרגול אישי. אז להבדיל למשל מקבוצות יוגה שהן נורא נעימות והן מספקות מענה לדברים רבים כמו הרגעות, יוגה טיפולית באה במקרים שאדם צריך תמיכה יומיומית ולטפח שינויים בחיים בגלל כאבים שהוא חש, בין אם הם נפשיים או פיזיים, או גם וגם.
אוקיי.
אז יוגה במקור, כמו שאמרת, יש לה צביון נפשי, אכן מגיעה מעבודה מנטלית, רגשית, מדיטטיבית, אבל העבודה עם הגוף היא מאוד מרגיעה ומאוד טובה, והיא פותחה לגוף ידע מאוד, מאוד גדול, עוד לפני המפגש עם המערב. אבל okay. כשהיוגה פגשה את המערב, היא פגשה אנשים שונים מאשר הודים, שמדרך כלל די קשוחים.
אוקיי.
אנחנו, יש לנו אורח חיים אחר, אנחנו יושבים על כיסאות, אנחנו לא גמישים, אנחנו מאוד מתוחים.
כן, אנחנו הרבה יותר דפוקים במרכאות מחברינו במזרח.
נכון, אפשר להגיד שבעיות של עולם מודרני, של ישיבה, סכרת, עלייה במשקל, כאבי גב, זה תוצר של אורח חיים מודרני שמגיע.
מערבי, כן.
אז מה שקורה שהיוגה שנועדה במקור לקשוחים, והיא בכלל התפתחה ביער, בשולי החברה, זה משהו שלא נפתח בערים, זה משהו שאנשים יצאו כדי לחפש מזור.
פה, אז היום זה משהו מאוד מיינסטרימי, כי בכל מיינסטרים. שכונה בתל אביב יש כמה מכונים של יוגה, אז זה משהו שהוא התחיל כאנדרגאונד לגמרי.
נכון, וכאשר אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, מביאים לנו הרבה בעיות, אז תמיכה יומיומית, כמו שיוגה טיפולית נותנת, נותנת בעצם מענה כזה. תתרגל עם עצמך, ספציפי, תרגול אפקטיבי למכלול הדברים שאתה רוצה לפתור, ואז מיום ליום אתה מאיץ את תהליכי הריפוי שלגוף שלך כבר יש. אז אפשר להגיד שיוגה טיפולית זה התאמה של יוגה לאנשים המערביים שכואב להם, שיש להם משקל עודף, שיש להם כל מיני בעיות של אורח החיים שלנו.
כן.
אורח החיים שלנו יש בו הרבה שפע, בעיקר שפע של חשמל, ושפע של אוכל, ושפע של בידור, והגוף שלנו שהוא מיועד לחיות על הפלנטה הזאת עם תהליכי של בוקר, ערב, ותהליכי עיכול שקורים בסנכרון עם השמש, הם יוצאים.
מאבד קיול איפשהו.
נכון. ולכן אנשים מפתחים בעיות, אז אני רואה על בסיס יומיומי בעיות שהן נובעות משפע ולא ממחסור.
אוקיי.
שפע של אוכל, שפע של מתוק, שפע של בידור, שפע של הישכי דעת, גם שפע של מידע. אז אנשים מתנתקים מעצמם, הם לא יודעים להקשיב לעצמם, הם לא יודעים מה נכון להם.
זאת בעיה מאוד רצינית.
אז לכן, כשאני נותן לאנשים לתרגל בבית, הם סוף סוף מתחילים להיות עם עצמם, לא בתהליכים של חשיבה ותגובה וחפירה, נקרא לזה מחרות, אלא עובדים עם גוף, עובדים עם נשימה, עם דברים לגמרי אחרים, ואפלא ואפלא, דברים מתחילים להתקייל, כמו שאתה אומר, ומתחילים להתאזן, והסימון לכך שאדם מטפל בעצמו יומיומית ומרגיש טוב יותר כל יום, ואז בעצם הוא מתקדם בכל המישורים.
אוקיי. אז בוא נדבר רגע באמת אולי ממש בנגיעה, רק כדי שיקירו מי שלא מכירים את היוגה, באמת מה המקורות שלה?
יוגה קודם כל נוסדה בהודו.
כן, שזה לא מפתיע.
שזה לא מפתיע. המקור שלה הוא עלום, המילה יוגה היא מאוד, מאוד קדומה. חשוב לציין שהחברה ההודי תמיד הייתה חברה מסורתית דתית. זה לא כמו שאצלנו יש כל מיני דעות, ויש מגוון מאוד רחב של דעות על האלוהות. כן, וזה אפשרי. אז היוגה כנראה התפתחה ביער, ולאט לאט הגיעה לתוך הכפרים, היא שיקה יותר ונתנה מענה בעצם של איזון נפשי. אז אנשים קודם כל בעבר הלכו לחפש יוגה, הלכו לחפש מורה. לא היה המילה הזאת יוגה. יוגה היא תוצר של גוף ידע שמי שקיבץ אותו היה אדם בשם פטנג'לי, שניסח סוטרות, שניסח הוראות הפעלה, והמון המון פרשנים אחרי עשו את זה. אז מה בעצם קורה? אדם הולך למורה, מקבל תרגול, וזה התרגול שלו. Okay. הוא הולך למורה כאשר התרגול איננו מספק יותר.
כמו לרופא, אתה בעצם הולך, אתה מקבל מרשם, ואתה בעצם מיישם את התרופה הזאת שקיבלת, את המרשם הזה, עד שאתה מרגיש שהוא כבר פחות עובד עליך, ואתה צריך משהו אולי קצת יותר חזק.
נכון.
להגדיל את המינון.
נכון. עכשיו, משום שפעם העניין היה מענה רוחני, מכיוון שהיוגה היא באה מעולם מאוד רוחני של איחוד עם כל הקיים, ואיחוד עם עצמך, עם עצמך האמיתי, לאט לאט, ככל שבן אדם הוא יותר עם בעיות, הוא צריך לבקר את המורה שלו יותר בדחיפות.
כן, יותר פעמים.
לאנשים שכואב להם, הם בכלל לא יכולים לטפל ברבדים מנטליים, רגשיים, כי כואב להם הגוף. אז הם צריכים לראות מורה בתדירות יותר גדולה, ולתרגל, ואז הכאבים הופכים להיות יותר עדינים, בוא נקרא להם, יותר שושיים בגוף, כי לאט לאט דברים נפטרים כמו קליפות של בצל.
אוקיי. השאלה היא אבל אם הכאבים בעצם נפטרים בגלל יכולות ריכוז ומדיטציה איפשהו, שבעצם נכון. עוזרות לי לנתק תהליכים חשיבתיים של כאב.
אוקיי, אז
או שהבעיה באמת נפטרה פיזיולוגית,
היום
אנחנו
יודעים היום שזה מחובר.
כן.
אנחנו יודעים שנשימה שעובדת עם תנועה היא מאוד מקלה, ועושה אפילו תכנות מחדש למערכת העצבים. בואו ניקח דוגמה. Okay. אדם יכול, קשה לו להתכופף. עם הזמן, כואב לו להתכופף, והגוף שלו, המוח שלו זוכר, תימנע מהתנועה הזו והזו. זה איזשהו פרוגרמים, זה איזשהו תכנות שקורה במערכת העצבים.
כן. Okay.
שאנחנו עובדים עם תנועה מדיטטיבית, כמו שאתה אומר, ביוגה, הגוף לומד מחדש. ובעצם אנחנו לומדים פחות להגיב לתהליכי חשיבה שהם לא מעכשיו, זאת אומרת...
דברים שאנחנו סוחבים איתנו כבר נכון. כמה זמן, והם כבר לא באמת מגנים עלינו.
נכון, ממשהו. נכון. ויוגה, התפקיד שלה זה לטהר את הנפש מהמשקעים הללו, שהם פסיכו-פיזיים. כלומר, יש להם גם בסיס פסיכי, נפשי,
כן.
וגם פיזי, זה משולב יחד. וזה הכוח של היוגה, שהיא משלבת גם נשימה, גם תנועה, גם יציבה, גם שהייה בתנוחות שהן קשות, ואז אני מעלה רמה אנרגטי, וגם הרפיה ומדיטציה, שעד אפשר לפתור דברים משקעים עדינים מאוד בנפש, שגורמים לנו להרבה בלגנים.
כן.
אז מבוסס פה העניין שבעצם יש לנו תרגול שנקרא לו זמן מזרן.
אוקיי.
שבו אדם עם עצמו, ללא מוזיקת רקע, עם הגוף שלו, עם הגוף שלה, לומדת לנוע ללא כאלה, לומדת לנוע נכון, ולפתח את יכולות התנועה, ולעבור מעבר למה שהגוף היה יכול, הגוף נאתר לזה, אוהב את זה, כי יש רגיעה.
כן.
הגוף מעדיף להיות בעונג וברגיעה. מצב שנקרא לו שנטי, שהוא לאו דווקא לא לעשות כלום, אבל איזשהו רפיון פנימי
זהו,
שהכל
היום,
בסדר.
היום שנטי נתפס כמשהו אחר לגמרי בהגה היומיומית. שנטי זה זרק לך בשנטי פשוט.
ומי שהיה בעוד הוא רואה שההודים הם רובם ממש לא בשנטי, אז העניין העקרוני הוא, שנטי הוא בעצם מצב פנימי ולא חיצוני. שהכל בסדר, אתה יודע מה, אתה יכול להיות רפואי בתוכך.
כן.
ואז לאט לאט מתקדמים בכל המישורים, פיזי, נפשי, מנטלי, רגשי, ופותרים את המשקעים הללו. אז היפה ביוגה טיפולית זה שבעצם אנחנו מייעדים דברים ספציפיים לנקודות כאב, בין אם הן נפשיות, פיזיות או גם וגם. בדברים שקשורים למשל רק דברים אורתופדיים כמו פריצת דיסק ובלטים ובעיות גב וכאבי גב שזו יציבה גופנית. על לדברים שהם יותר, נקרא לזה חרדות, פחדים, דיכאונות, גם כאן יוגה מאוד עוזרת, וכל התהליכים והסינדרומים שקורים ביניהם, בין עם פיברומיאלגיה ועייפות כרונית, ובעיות של לייפסטייל, של אורח חיים, של מטאבוליזם, של הזדקנות.
כן.
אז אדם הכי טוב שילווה את הזדקנותו בתרגול.
אוקיי, אז הנה, אנחנו עוד מעט נצלול גם לפתולוגיות, לבעיות המערביות האלה בהמשך, אבל בוא נעשה רגע עוד הבחנה קלה. אני שומע את מה שאתה אומר על יוגה, ושומע מה שאתה אומר על יוגה טיפולית. תסביר לי מה ההבדל בעצם בין, לצורך העניין, המרכז ליוגה טיפולית, לבין מכון היוגה השכונתי שלי.
אוקיי.
באיזה בעיות זה מטפל, ומה זה? אחד הוא טרנדי יותר, ואחד הוא הדבר האמיתי. מה ההבדל ביניהם?
קודם כל, אני רואה יוגה כתרגול אישי גם כך וגם כך. בין הוא בקבוצה או לא. אני תמיד תרגלתי עם עצמי, כי ראיתי שיום שאני לא מתרגל, זה יום שאני לא מרוויח, לא מתקדם. יוגה רגילה היא יוגה לאנשים שלא כואב להם. כלומר, קודם כל, בן אדם שמתרגל יוגה, חשוב שאחרי שהוא מסיים תרגול, בין אם בקבוצה או עם עצמו, שלא יכאב לו. לא יכאב לו בגוף. אז קודם כל, נתחיל מההבחנה בכך שיוגה רגילה מתאימה לאנשים שלא כואב להם. בגוף.
כן, כי אז הם יכולים להתרכז ולפנות את עצמם לדברים אחרים.
נכון, יש עיקרון ביוגה שנקרא אהימסה, שזה אי אלימות, חוסר אלימות. אני לא פועל על עצמי באלימות, ופציעה ביוגה היא, לא עשיתי יוגה בעצם, נפצעתי, אני עברתי את הגבול.
הפציעה, אגב, אלימות זה רק פיזית או גם אלימות אחרת?
היא גם יכולה להיות אלימות
אחרת. שיפוטיות או דברים כאלה?
כן, אבל לאדם יש פריבילגיה. שהוא כבר יכול לפתור את הדברים האלה, כי זה אומר שלא כואב לו בגוף.
אוקיי.
דברים שקשורים בנפש לא נפתרים מתנוחות יוגה למיניהם וסיקוונסים וכל מיני, אלא דווקא ישיבה ללא תנועה עם ריכוז והנחיה נכונה, פותר את העניינים העמוקים הללו של טראומות והכל. אז קודם כל נתחיל עוד פעם לחזור להבחנה שיוגה רגילה, זה לאנשים שלא כואב להם. אם בן אדם כואב לו, כואב לו שהוא מתכופף, ניסה יוגה, יודע שכואב לו, יש לו פריצת דיסק או בלט או דברים שלא מאפשרים לו להתנסות ביוגה, והוא מרגיש ביקורת, שיפוטיות, כאב, חוסר התאמה או מראש מצבים שלא טוב לתרגל בקבוצה, כמו בעיות גב למיניהם,
כן.
עדיף אחד על אחד. אגב, זה מה שאנחנו עושים. לי היו קבוצות יוגה. אני פשוט לא פתרתי לאנשים בעיות כרוניות ובעיות בכלל בקבוצות יוגה. ידוע שמי שמתרגל יום-יום עם עצמו, אפילו חצי שעה, עושה עם עצמו חסד. וזה לא יכול לקרות בקבוצת יוגה. כי לכל אדם יש גוף קצת אחר, או מאוד אחר, אפילו עם אותה פציעה.
ואי אפשר בעצם להביא את עצמך בצורה פרטנית. לכל אחד מהם, כשמדובר בעצם במכלול, בקבוצה.
נכון, יש גישות טיפוליות שמאפשרות קבוצות טיפוליות, ואז בעצם יש שאיות, והמורה עובר ממקום למקום. אבל מעצם העובדה שאני מסתכל על התלמיד או לתלמידה, רואים אותם, מתרגלים, רואה אותו אחד על אחד, כל תשומת הלב, אני רואה את תבנית הנשימה, דברים בנפש עולים.
כן.
ואז אני יכול להבחין לכל מיני, נקרא לזה, בריחות, שהגוף בורח ועושה דברים שהוא לא כל כך רוצה להתאמץ להם. על נקודות כאלה אני לא יכול לשים דגש בקבוצה.
כן.
ומשום שרוב כאבי הגב נובעים מיציבה, ונדבר על זה אחר כך, לכל בן אדם יש הרגלי יציבה אחרים, שצריך לתקן אותם בצורה טיפה אחרת או מאוד אחרת. לכן יוגה בעבר הייתה אחד על אחד. באת למורה שלך, קיבלת תרגול. אנחנו עובדים גם ככה, אותו השיטה. קבוצות יוגה הם התפתחות מערבית, וגם מענה זול יותר, כי אחד על אחד זה כמובן יקר יותר, אבל ללא ספק מישהו שצריך תרגול בית, ולדעתי כל אדם צריך תרגול בית, בין אם הוא יושב כל יום על...
בשאיפה האופטימלית.
כן, לי תמיד יש תרגול בית, ועשיתי עם עצמי חוק, אני מקבל את זה שאני מרגיש אשמה או בושה אם לא תרגלתי ביום. אפילו רבע שעה או 20 דקות. אני, הרגשות האלה.
זה משהו שאתה חייב לעצמך כדי.
כן.
למרות שזה מה שאתה עושה כל היום, כלומר, אתה מתרגל עם אנשים יוגה, זה לא שאתה, יש לך די ג'וב אחר, זה לא שאתה סוכן ביטוח ביום יום, ואתה מרגיש רע שלא תרגלת עם עצמך יוגה בערב. אתה עוסק ביוגה נכון. כל היום, ועדיין אתה צריך את האימון העצמי הזה, איתך ועם עצמך.
נכון, לבד. כי כשהתחלתי עם יוגה, התחלתי בכלל עם דברים נפשיים, לא התחלתי עם דברים מציבתיים של גוף. מה שעניין כן. אותי זה שחרור רגשי נפשי ממה שעברתי.
אוקיי.
אז, וידעתי שתרגול אישי הוא העניין. מי שלא מתרגל ומתיימן ונהיה, משתמש בכלים שהוא למד במהלך היום, הרי שאותם משקעים לא ינוקו, זה ההזדמנות שלהם. אז עוד לפני שהייתי מורה ליוגה, תרגלתי. אז מורה ליוגה שהוא חייב להדגים בחיים שלו מה שהוא דורש מהתלמידים שלו.
כן, שזה הגיוני.
אז יום שלא עובר שלום תרגל, חובתי להרגיש לו בסדר, ואני אפילו נניח יום שבת, אני עדיין מתרגל לפני שהילדים קמים, או רק בזמן שהם ככה מתעוררים, כדי לתת לעצמי את הניקיון הזה של הגוף, כי דברים נפלאים קורים בגוף כשמתרגלים.
בואו באמת נדבר על הפתולוגיות הכי שכיחות שיוגה יכולה לטפל בהם בצורה נהדרת מהניסיון שלך.
קודם כל, אני עכשיו מכליל בגוף הידע גם יוגה וגם יוגה טיפולית. בוא לא נפריד.
אוקיי.
אז אנחנו מדברים על, אוקיי, אנחנו לא נעשה יוגה סתם, לא נתרגל יוגה סתם, יש לנו מטרות. למה אנחנו רוצים לתרגל? וזה יוגה טיפולית מבחינתי כי היא מיועדת, היא אפליקטיבית. אוקיי. למה בכלל להשקיע אנרגיה?
אוקיי.
אז הפתולוגיות הראשונות הן כאבים כרוניים. כמו כאבי גב למשל.
למשל.
כאבי גב הם נובעים מחולשה, מחולשה של הגוף. כל זמן שאת או אתה יושבים על כיסא ונשענים, הגוף שלכם נחלש יותר ויותר. זוקפי הגב שלכם נחלשים. היכולת המולדת לשבת זקוף ללא הישענות לאחור, היא מתפוגגת. בנוסף לזה עולים במשקל, הריונות, נחלשים עוד, ספות, הולכים לישון.
וזה עוד, אנחנו לא מדברים על בעיות של פריצת דיסק ודברים מהסוג הזה?
רגע, זה.
אוקיי. זה
הספקטרום, כי אני טוען שההתפתחות של בלטים ופריצות דיסק,
זה בעצם משהו שנשען על ההרגל המגונה הזה.
נכון, זה לא הרגל, זה פשוט, לא לימדו אותנו אחרת, לא לימדו אותנו יותר טוב, ולא נתנו לנו את הכלים גם לשמור על הזקיפות הזאת, ואז לאט לאט מרכז הכובד, שזה בדיוק איפה שאגב התחתון שלך ושלי, הלחצים עליו מאוד גדולים, ואז אנחנו חשופים, עברנו דירה, תנועה לא טובה, מה זה תנועה לא טובה? זו תנועה שהייתי רגיל, רק שלא ידעתי כמה גרוע גופי נמצא בשלב הזה של חיי. ואנחנו רואים מצבים, מגיעים אלינו המון אנשים עם פריצות דיסק ובלטים, ואנחנו רואים שזה אותו ספקטרום. כלומר, כל בן אדם שהייתה לו, היה לו בלט, 90% מהם סבלו מכאבי גב.
כן.
ואז אני שואל, רגע, אז מה עשית? מה עשית? מה
עשית? שום דבר, פשוט חייתי עם הכאב
יפה.
הזה.
שום דבר, או עשיתי ספורט, שזה כמעט גרוע לא פחות, או רצתי לדחוס עוד את הגב התחתון. במקום זה אנחנו רוצים לפתח ולטפח יציבה. אז אנחנו עובדים עם שיטה במרכז ליוגה טיפולית של תיקון היציבה. תיקון הכוחות שפועלים על השלד, השינוי של הגוף. אז זה הדבר הראשון. אז אנחנו מדברים על כאבים כרוניים שנוצרים כתוצאה מיציבה, וגם כל מיני פציעות שמשפיעות על היציבה. כלומר, שאל, הייתה לי תאונת ברך, לא, כן, ואז פתאום הופיע לי כאב באגן וכל הצד וגם הכתף וכל הצד נחלש. זה בעצם דברים שקשורים ליציבה. היכולת של הגוף להיות זקוף ולהתנוענע ללא מאמץ וגם להרים משקלים. אז לזה יש לנו פתרון נהדר, הוא מבוסס על תרגול בית. כי כל יום הגוף שלנו נדחס במין תאונה מתמשכת מטה על הכיסא כל יום, ואנחנו לומדים כל יום לתקן את זה ולטפח ולשמור את הקיים. זה דבר ראשון. תחום נוסף הוא תחום רגשי, כלומר, חרדות, מתח נפשי על כל הספקטרום שלו. יוגה נועדה לזה, בוא תהיה אתה המטפל של עצמך. להבדיל מסוגים אחרים של תרפיה, יוגה לא מבוססת על שיחה.
זאת אומרת, היא ממש אולטימטיבית לאנשים שלא אוהבים לחפור יותר מדי עם אנשים אחרים.
או שהם ייצאו.
כמטפלים, או שהם ייצאו, כן.
זה משהו שהם מוצא, בדרך כלל אתה מגלה שאתה מדבר על זה, מדבר על זה, מדבר על זה, כמה פעמים שאתה צריך, עד שאתה רואה שאתה צריך לזנוח את זה, ואז להכיל את זה, אז ביוגה מקצרים את התהליך הזה, שבעצם הרגשות אתה בא במגע,
כן.
בצורה התבוננות מיוחדת, שאיננה קשורה לשיח, לשיחה, לא פנימית, לא חיצונית.
אז איך זה מתנהל? איך אתה מגיע בעצם להישגים כאלה? בלי שיח בכלל, אוקיי. גם אם זה לא, במיוחד אם זה לא שיח
אוקיי.
פנימי.
אז ככה, זו שאלה מאוד מעניינת. כי בוא נתחיל מזה שכל בן אדם רואה את הסיפור שלו כמיוחד.
ברור.
זה חלק בלתי נפרד מהיותנו. הסיפורים שלנו מכאיבים לנו כי הם אישיים, והם אישיים כי הם מכאיבים לנו. אז אנחנו, זה מה שאנחנו גם מכירים. אבל מה היוגה אומרת? כנקודת התחלה, שאנחנו גם המחשבות שלנו, אבל אנחנו לא רק המחשבות שלנו. אנחנו מכילים את המחשבות האלה. אנחנו לא התחושות שלנו, אנחנו לא חומרי הגוף שלנו, אנחנו גם, אנחנו באים איתם במגע. יש לנו תשומת לב, שהיא בעצם יכולת הבחירה שלנו, הריכוז שלנו, ואם אנחנו מתבוננים על משהו, אומר שזה לא מה שאנחנו מתבוננים עליו. דיינו. אם באה לי מחשבה ואני מתבונן עליה, יצרתי ממנה ריחוק, הרי שכבר הוכחתי לעצמי שאני לא המחשבה הזאת. אבל אנחנו רגילים לחשוב.
כן.
אנחנו חפרנים מקצוענים. אנחנו מבדרים את עצמנו בסיפורים של עצמנו, ואם זה לא מספיק בסיפורים של האחרים, ובמרכאות מתבדרים מצרות של אחרים, ואז מצרות של קבוצות גדולות יותר, קבוצת הכדורגל שלנו, העם שלנו, הדת שלנו, כדור הארץ שלנו, עד לרמה הפרטית גם. כל, כן. זה אסופה של סיפורים. כשאדם מתחיל לתרגל יוגה, קודם כל לסיבות נפשיות, כואב לו. הוא חרד, או היא עוברת תהליכים של מתח, דברים גולשים, יוצאים מגדי פרופורציות. ואז מתחילים לתרגל. בתרגול לא מתעסקים עם לא חשיבה ולא תגובה.
למרות שאתה יודע, כשאתה אומר לא מתעסקים עם חשיבה, להביא את עצמך למצב שאתה לא חושב בכלל על כלום, זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי לאדם הלא מיומן. כלומר, אני ניסיתי כמה פעמים, מה זה ניסיתי? מתרגל מעט לעת מדיטציה, ומנסה באמת להביא את עצמי למצב של טבולה רסה. והמוח זה משהו, אתה יודע, זה monkey mind כזה.
נכון.
אתה קשה לך לאלף אותו שלא לחשוב על כלום. הוא תמיד חושב על משהו, וגם כשאתה אומר לעצמך, אני לא חושב על כלום, אני לא חושב על כלום, אתה בעצם חושב על לא לחשוב על כלום.
נכון.
אז איך עושים את זה?
אז קודם כל, נגיד כך, שאפילו שנייה אחת, שתי שניות, שלוש שניות, בנוכחות של מורה, שיכול להביא אותך לחוויה אמיתית, שאתה לא המחשבה שלך, היא נקודת פתיחה מצוינת.
אוקיי.
להתמודדות במהלך היום, אם עולה איזשהו גל של נחס, של רגש, של פחד, אז החוויה שאתה נתת לך לעצמך הבוקר, ואני חייב לדבר עליה יותר, נותנת לך עוגן ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו צריכה לתרגל. כי הנה, אני מתחילה להיכנס למערבולת של פחד, ואני מתחילה להגיב לתחושות שלי ולרגשות שלי, והנה מעגל הקסם, שאני לא חייב להסביר, כולם מכירים אותו, מעגל של פאניקה. אז אני צריכה לתרגל משהו שעשיתי בבוקר. אז איך מביאים את הבן אדם למצב של הוא מכיר רק את הדבר הזה? אז קודם כל יש טריקים נהדרים, כי היו המון תלמידי יוגה ומורים, אבל רק עצם העובדה שאני חייב להיות עם עצמי חצי שעה ביום, ולתרגל עם הגוף, מבטיח לך שקודם כל אתה תירגע. כי העבודה עם גוף היא שונה מחשיבה. זה מנותק, זה כאילו אני יודע לעשות גם את זה, בוא נעשה עכשיו רק את זה, ואני מתקן את עצמי. אני לא, יש לי מה לעשות בזמן שאני מתרגל, אני שם לב לכל השטיקים הקטנים שהגוף לא רוצה לקחת, כי הוא לא רוצה להתאמץ וכו'. יש לנו גם תרגילי נשימה נהדרים, שהמטרה שלהם להעלות ריכוז. אז הנה אני אומר, כדי להגיע, המטרה היא במדיטציה לא להגיע לשקט.
אוקיי.
המטרה הראשונה ביוגה, במדיטציה, זה להגיע לריכוז. ריכוז זה לא שקט.
אז זהו, בוא נבדיל ביניהם.
בוא נראה רגע מצב של ריכוז. ריכוז, שאני יושב בסרט טוב, אני כולי בריכוז.
נכון.
אני מזדהה כולי עם העלילה, אני לכאורה לא נמצא באולם. כזה
אתה
ריכוז.
אתה נמצא בתוך הסרט.
אני נמצא בסרט.
כן.
איך אני יכול להיות בחיי בתוך הסרט שלי? לא, הוא הסרט שקורה.
כן. ולא להיות מושפע מדברים אחרים, מאנשים שיושבים בשורה לידי בקולנוע ומדברים, ומהילד ההוא שקצת אולי בוכה, ולהיות לגמרי מרוכז בתוך הסרט, אז
נכון.
בעצם זה העניין.
אז המטרה במדיטציה, שנלמדת ביוגה בשלב מסוים, היא רק ריכוז. אגב, מדיטציה לא נלמדת ביוגה, זה קטע מעניין. מדיטציה היא מצב שמתקבל ביוגה בעקבות המון ריכוז.
זאת אומרת, אתה מביא את עצמך ביוגה לרמות ריכוז כתוצאה בעצם מתרגול מתמשך, ואז זה מביא אותך בעצם ליכולות מדיטטיביות שאתה יכול ליישם.
בעצם אני רוצה לחזק את, להגיד מה שאתה אומר, שאם אתה כל הזמן ערני ומרוכז במהלך היום, אתה תשים לב למפלצות הקטנות שאתה מאכיל, כן. שאחר כך יוצרות את מצבי הרוח שאתה נכווה מהם. והמעגל הזה גילה אותו, זיהה אותו בודה, גותמה, כן. לפני 600 שנה לפני הספירה. הוא גם היה בהודו. הוא למד אצל טובי המורים אז, ולא מצא מענה. ואז הוא ישב ולא קם, עד שמצא פתרון. והפתרון הוא חלק היום ממה שאנחנו מלמדים, כי הוא בעצם נתן לנו את התשובה, ותשובה אוניברסלית, למה אנחנו כל הזמן סובלים ממצבי רוח שהיינו בהם אתמול, שלשום. למה מצבי הרוח הרעים שלנו הם לא חדשים לנו באמת? ואיך אנחנו נפטרים מהם? אז המרכור, הבסיס להכל, הוא קודם כל ריכוז. ריכוז הוא לא דבר קל, אבל הוא הדבר הכי חשוב לבן אדם. ללא ריכוז אי אפשר לשמור על עבודה טובה,
נכון.
אי אפשר לנהל כזה רעיון, אי אפשר שיסמכו עליך, כי הסכי הדעת,
כן,
הסכי הדעת נובעים ממתח נפשי, אז הריכוז מאפשר לנו לראות את הנקודות ההם שבהם, הנה עולה משקע מהעבר, קוראים לו סמסקרה ביוגה, עולה משקע מעבר, ועכשיו אני מתרגל, אני מתרגלת מולו, עכשיו אני נוהגת, ועוברת את התהליך הזה, שהנה זה תהליך של ניקוי, של טיהור, וזה מתבסס על זה שכבר השקעתי היום זמן, בתרגול יומי. ואם אני אגיד עוד דקה, מה זה תרגול יומי שמכיל את הדברים, אני בדרך כלל פותח תרגול עם איזשהו תרגול נשימה, שהמטרה שלו זה לעלות ריכוז,
כן.
אז עבודה עם הגוף, בשביל לפתור את הבעיות הללו, ואז שלב אחרון שזה עבודה ללא תזוזה, בין אם זו הרפיה או מדיטציה, שזה ריכוז באיזשהו עוגן בגוף, בין אם בנשימה או בגוף, לא חשיבה. ואז זה נותן לנו לאט לאט דברים, מה שנקרא, ההוויה שלנו נזכרת באותו שנטי, באותם מצב של רפיון שמגיע לנו. כי בוא נהיה הגיוניים וכנים, אנחנו הרי מפחדים ממפלצות שיש לנו בראש.
בוודאי.
והם רק בראש.
הרבה פעמים אנחנו מייצרים לעצמנו רעש רק כדי לא לשמוע את אותן מפלצות.
נכון, וכל התהליך הזה של הסחות דעת, בוא אני אוכל משהו כדי לא להרגיש את מה שעולה, הוא מה שגורם למחר להיות כמו אתמול. זה מה שבודה קרא התהוות מותנית. זה תקף לגבי כאבים בגוף, כאבי נפש. עוד פתולוגיות זה בעצם דברים שקשורים ביניהם, למשל פיבומיאלגיה. מי שמסובלת, מסובב מפיבומיאלגיה...
שפיבומיאלגיה, למי שלא מכיר, זה בעצם איזושהי תופעה שעד היום הרפואה, כלומר, מתקשה להסביר אותה לגבי למה היא קורית, אבל זה איזשהו עניין עצבי, נכון? זה פשוט כאבים לא מוסברים בכל הגוף.
נכון, והם בדרך כלל אגב נובעים מאיזשהו משבר, משהו שקרה והידרדר. לחלק זה הולך לכיוונים אחרים, הפיבומיאלגיה זה בדיוק כמו שאמרת, אז מה עושים? כמו שאמרתי בתחילת השיחה, יש לאדם שהוא לא מטופל, הוא תלמיד, לא מטופלת, היא תלמידה, היא תלמידת יוגה, היא מתרגלת יום יום תכנות מחדש של מערכת העצבים, היא לומדת תנועה חדשה, ובעצם מה שקורה שנוצרת תקשורת חדשה, טובה בין מוח לבין גוף, ואז גם רף הכאב משתנה. תלמידות, אנשים שמתמודדים עם פיבומיאלגיה, בעצם מה שמשתנה זה שההתייחסות לתחושות הגוף מתחילה להשתנות.
כן.
ובעומקים מאוד מאוד, בכנות מאוד מאוד גדולה, אנחנו רואים שהאופי שלנו מבוסס על התקשורת עם התחושות הללו. אז אנחנו משתנים. אז כל אדם שמתרגל, משתנה. אז לא כאל, תוך כמה שבועות, אני חושב, אנשים יוצאים ממצבים ארוכי טווח של פיבומיאלגיה שאין להם מענה, והם מחלצים את עצמם מהמצב הזה על ידי תכנות מחדש.
כן, על איזה עקומת שיפור אנחנו מדברים? בוא נגיד אחרי כמה שבועות, שיפור ניכר שמאפשר ממש חזרה לחיים יחסית שגרתיים?
פיבומיאלגיה 4-5 שבועות, חצי שעה ביום, תרגול שאסור לו להייף, הוא צריך להיות מיועד לעניין.
בוודאי.
צריך שהתחדשתי, נכון. צריך להרגיש, נתתי לעצמי מתנה.
שלא התשת את עצמך.
ממש לא.
כן.
ולאט לאט עולים גם ברמות הקושי. אז פעם בשבוע לוקחים שיעור, ואז התרגילים מתחלפים. עד לנקודה שלא, אני לא צריכה אותך יותר. ובתור מטפל, מורה, אדם שעוזר לאנשים, הכי טוב זה לא לראות יותר את האנשים, שהם לא יהיו תלויים בך. זה אני ממש אוהב. זה נותן תחושה טובה, שאני מעצים את האינדיבידואל, להבדילים ופסיבי. עוד משהו שיש לו הוכחות, למשל, פרקינסון. יוגה מאוד טובה לפרקינסון.
פרקינסון, אז בוא נדבר על זה. איך אתה מסביר את ה... את התרומה של יוגה לפרקינסון.
מה שקורה עם פרקינסון, קודם כל אנחנו רואים שזה עובד.
אוקיי.
זה חשוב. כי יוגה מתחילה...
נתחיל מזה. קודם כל זה עובד, עכשיו נבדוק איך.
עכשיו, למה? מה שידוע היום לגבי פרקינסון, שזו בעיה מוטורית עצבית, זה שיש לנו סממן של דופמין, שהוא נוירוטרנסמיטר, והיוגה משפיעה על הדופמין הזה, על הספיגה שלו. אז כבר בעדויות עקיפות, אנחנו רואים שהיוגה משפיעה על נוירוטרנסמיטרים במוח, זה כבר ידוע. אז מחלות כאלה, לדעתי, פרקינסון נובע מהתפתחות של מתח נפשי, ממתח נפשי מודחק שנים על גבי שנים, והמתח הזה בסופו של דבר יוצא החוצה. אז מאוד טוב. היום, בכל מה שקשור להתמודדות עם מצבים אוטואימוניים, למשל סרטן, מחקר גדול, יוצא חדשות לבקרים ממש, מה יוגה עוזרת? אז אנחנו יודעים שהיא עוזרת להתמודד עם מתח נפשי.
כן.
ואז שהמתח הנפשי יורד, המערכת החיסונית שלו, שלה, יותר טובה. איכות החיים, אותו פרמטר של ה-well-being שהרופאים כל כך מנסים לטפח, אז היוגה נותנת את זה. אגב, גם בשלבים סופיים, שאדם שיודע שהוא כבר זהו, הוא יצטרך לעזוב את העולם, גם אז היוגה עוזרת, כי היא מאפשרת את אותה שלווה לדעת מי אתה, לדעת שאתה לא הגוף, שאתה לא תחושות הגוף שלך, שאתה לא יודע מאין באת, ואתה יכול להרפות, לדעת להרפות. אז בכל שלב, בהתמודדות של הדברים האלה, כנ"ל גם, עכשיו ניכנס טיפה קצת לאורח חיים, הרבה פעמים אנשים שמגיעים אלינו, למשל סובלים מבעיות בעיות לב, טרשת עורקים וכו'. אז פה אנחנו קצת מכניסים תזונה, ומחקרים שאנחנו כבר יודעים, למשל, עוד, כבר דברים קצת יותר עתיקים, של 10 שנים אחורה, למשל של פרופסור דין אורניש, שהוא שילב, ניהול מתחים, כלומר יוגה עם תזונה טבעונית, והוא הראה שאפשר לנקות את העורקים עם תזונה טבעונית.
כן.
משהו שאי אפשר לעשות רק עם, עם תרופות. אז כל מה שקשור לשילוב של תזונה, שהיא תזונה טבעית, אני קורא לזה אוכל של אור שמש, שמשהו שהשמש גידלה.
כן.
ואז העורקים מתנקים, והגוף מתנקה, ויכולות הריפוי של הגוף מועצות. עוד נקודה אחת, למשל, פיזיולוגית מעניינת. בגוף שלנו יש מערכת לימפה, מערכת הלימפתית.
נכון.
מערכת הלימפתית היא מערכת התברואה של הגוף.
היא בעצם מערך הביוב של הגוף, והיא מנקזת אליה את כל הפסולת.
נכון. עכשיו, תארו לכם שאותו ביוב לא היה מנוקה מהבית שלכם פעם ביום. אותו ביוב לא היה מנוקה. אז אתם הייתם סובלים יום שלם עד מחר, שבו עוד פעם היה מתנקה. אז אנחנו יודעים היום שמערכת הלימפה, אין לה לב. היא עובד, המשאבה שלה הם השרירים בגוף, הם התנועה של הגוף.
כן.
אז אדם שמתרגל יוגה מנקז את הרעלים שלו באופן יומיומי בגוף, וזה מאיץ מאוד תהליכי ריפוי. אז למשל, אנשים אומרים, לא, זה לא נוח, לא נעים לתרגל בבוקר, בגלל שהמערכת סגורה.
כן.
להפך, תרגלו כי היא סגורה, כדי לפתוח אותה. אל תחכו לערב, ואז נמאכתם כל היום כן. בכיסא... אפילו 15 דקות בבוקר של תרגול או 20 דקות, מה שאפשר ככה לקווץ בין לבין, תרגול שהוא לא מכאיב, עושה את העבודה הזאת, וגם מביא רוגע.
אוקיי, מאיזה גיל אפשר לתרגל יוגה בעצם?
מגיל 13-14.
אוקיי.
אני כבר יכול, אפשר כבר לעבוד, כי היום אפשר להגיד אפילו שאנחנו מתבשלים, מגיעים לבגרות מוקדם יותר.
כן.
לנערים, הם ממש חווים מתחים כבר שאנשים מבוגרים, וגם הם מקבלים את ההשלכה של המבוגרים. אז מגיל 13-14, אני מאוד ממליץ לתרגל. כל נער זה מאוד מאוד קשה, אבל גם בוגרים, לתרגל נשימות, לתרגל נוכחות בגוף. יש קורסים... יש תוכנית חינם שהוצאנו, שנקרא תוכנית נגד חרדה, זה לאנשים עם מתח וחרדות, זה קורס חינמי בווידאו,
okay.
לא צריך להזדהות, מכניסים את המייל, זה נקרא תוכנית נגד חרדה, בגוגל אפשר לחפש, כל יום מקבלים עמוד עם סרטון עבודה עם גוף, לא מכאיב, הכל בסדר,
נהדר,
ושיחת מדיטציה.
עצמאי לגמרי.
כן, למישהו שסובל מחרדת בחינות, דברים כאלה, אז בגיל 13-14 כבר עד היום האחרון.
זה ממש נהדר.
כן.
אז בעצם אנחנו מדברים על גיל 13-14 נניח. בוא נגיד, גילאים צעירים יותר?
בגיל צעירים יותר עדיף שההורה יתרגל עם הילד, אבל אז זה כבר יורד לרמת האינדיבידואל. כי כדי שאדם יפנה אליי, זה אומר שהוא לא יכול היה לפתור את הבעיה עם הילד שלו עוד במסגרת של השירותים המיידיים, אלא אם כן האבא הוא כבר יוגי, אז שיתרגל כן. לצד הילד, אבל ילדים צריכים לזוז הרבה. הבעיה היא בגיל 13-14 שהגוף שלנו כבר גדול, הוא כבר גדל, ואסור לנו יותר מדי כבר לשבת על כיסאות, ושכחנו להסתובב, אין כבר שכונה. חם בחוץ, אנשים לא מזיזים, ואז דברים מתחילים, כי הנפש זזה, רוצה לזוז, ומחפשת כל הזמן הסחי דעת ודברים להתעסק איתם, ואז סינדרומים של, שיביאו לכאבים מתפתחים. אז אפשר לתרגל עם ילד.
אוקיי, okay. עכשיו, אתה יודע לומר לי, אבל למה דווקא יוגה, שהיא תחום מאוד מאוד ותיק, היא בולטת היום פחות בין מקצועות הרפואה המשלימה? זה עדיין נחשב כאיזשהו חוג לשעות אחר הצהריים, משהו יותר לנפש ופחות לעניין הפיזי. זאת אומרת, זה פחות, בוא נגיד, פילאטיס, שהיא שיטה הרבה יותר חדשה בהשוואה ליוגה, היא עוד איכשהו נקשרת לעניינים פיזיים בהשוואה ליוגה. למה זה קורה? זה יחסי ציבור לא מספיק טובים של היוגה?
היוגה מאוד נקשרת לגוף. אם תלך לאיזשהו פסטיבל יוגה, אתה תראה שהרוב העבודה היא גופנית. עכשיו, פילאטיס. זאת שיטה מודרנית והיא אופנתית. יכול להיות שהיא תישאר, יכול להיות שלא. אני אוהב את היוגה מכיוון שיש לגוף ידע של אלפי שנים, והפופולריות שלה היא לא באמת ידועה. היא מחלחלת לציבור באופנים, לאו דווקא כיוגה. הנה, אנשים מדברים איתי על מדיטציה, אנשים מדברים איתי על עוצמה אישית. אתה רואה סדרות טלוויזיה, ואתה רואה שגיבורים בסדרות טלוויזיה מתחילים לשבת מדיטציה.
נכון.
וואו, חבר אמר לי שעוד יום יבוא וראש ממשלה, ראשת ממשלה, לא ייבחרו אם הם לא יתרגלו יוגה בשביל יחסי ציבור. יש לנו יום היוגה הבינלאומי, זה יחצנות גם היא. אבל נקודה חשובה שאני רוצה לציין. ליוגה יש יכולות ריפוי, ועכשיו אנחנו במגמה של שינוי, כי יוגה קשה, חזקה, היא לא מרפא, היא לא תרפויטית. ואנחנו מביאים כאן גישה שהיא גישה רכה יותר תרפויטית, שהיא פיזיותרפי. היא נקרא לזה תרגול דינמי, תרפויטי, הוליסטי כללי. והיום היוגה היא כל כך פופולרית, שיש המון המון מורים ומתרגלים ליוגה, אבל בתחום הפארה-רפואי,
כן.
אין לנו מספיק מחקרים רק ליוגה. למה? יש לנו המון סוגי יוגה, חלק מהמורים הם לא, אולי לא הכי, בוא נגיד, הם קוראים בחדרי כושר במקומות שבהם לא מסתכלים על האינדיבידואל האחד שכן אפשר כן. למדוד אצלו התקדמות.
כן.
כי הרי אפשר למדוד התקדמות רק באמצעות כאבים. אז היום יש יותר ויותר מחקרים לקבוצות קטנות על ההשפעה של יוגה, אבל יש המון מחקרים על מדיטציה. והמטרה, אגב, בכל תנוחות היוגה למיניהם, מבחינתי, זה שאדם יוכל לשבת מדיטציה. זו הייתה המטרה העיקרית. כי אף אחד לא יוכל לפתור לעצמו את המשקעים של יום אתמול עם תנוחות יוגה. בין אם הם משוגעות או קלות. כי אולטימטלי המצב הוא שתנוחות היום הוא רק שמינית ממה שהיוגה באמת. זה באמת כך. אז במפגש עם המערב קורה מצב שאנשים אוהבים להמשיך לזוז. קשה לעצור, ובטח לא לעצום עיניים, ויש לנו נייד לידינו, אבל הכאבים מביאים אנשים לכך שאוקיי, אני כבר לא רואה את היוגה בתור תחביב, אני מחפש את יוגה בשביל פתרון, וזה משהו שהוא לדעתי הוא העניין המרכזי. סתם לא לתרגל יוגה. בוא נתרגל יוגה עם סיבה לדעת, עם מגמות של שיפור, מה אני רוצה להשיג וכו' וכו'. אז קודם כל יוגה יש בכל מקום. כולם שמעו על יוגה בכל רחבי הארץ.
זה נכון.
וואו, אבל אותו פסיק של אנשים שאומרים, אולי אני היום יעשה שינוי בחיים שלי. מה שעשיתי בחוג יוגה אתמול שעשה לי טוב, אולי אני אעשה גם היום. וזה משהו שעושה את השינוי שאני מחפש. כי העולם יהיה תמיד עם אנשים שעושים ולא עושים.
טוב, הלוואי והיום הזה יגיע ממש עכשיו.
כן, הוא יכול להגיע ממש עכשיו. יש חוגי יוגה בכל מקום, יש סרטוני יוגה. זה מילה כל כך פופולרית, וצחוק הגורל שיוגה לא הייתה פופולרית בהודו. יוגה חזרה להיות פופולרית בהודו בגלל המערב.
שהרבה אנשים, זאת אומרת, הרבה מערבים תיירים שמגיעים להודו, מחפשים בעצם לתרגל יוגה גם בבית המקורי שלה.
נכון, אז היום שחוזרים לו, יש שר לעניינים שמסורות קדושות, ביניהם גם יוגה, ויש יוגה בכל מקום. היוגה כמובן משולבת אצל ההודים יפה מאוד בכל המסכת האינדית שלהם, כן. אבל היוגה היא אוניברסלית, כיוון שהיא מדברת על מי אתה, מה אתה, המהות שלה, וזה התשובה האוניברסלית הזאת הופכת את היוגה לכל כך גם רלוונטית לחיים שלנו, וגם שכל אדם יכול לשמור על אורח חייו, כלומר, יכול על אמונותיו, על דתו, או היא או הוא,
כן.
אבל להתקדם בחיים ולשפר את נקרא לזה את את העמדה, רגע לרגע, איפה הוא עומד בחיים מול האתגרים והדברים שקרו לו אתמול.
אז דיברנו על בעיות שלד, דיברנו גם על בעיות שנובעות מלחצים, עניינים יותר רגשיים נפשיים, והזכרת בהתחלה שבעצם הכל מתבסס על נשימה, שהנשימה היא בעצם הבסיס לכל הדברים האלה. איך פותרים בעיות נשימה? כלומר, עושה רושם שאם אני מגיע עם כאבים או עם עניינים ומשקעים נפשיים, והנשימה שלי תפוקה, בעצם תפוקה, אני לא עושה אותה נכון, בעצם אין לי שום סיכוי לתקן את עצמי. אז איך עובדים איתי על הנשימה, על בעיות נשימה?
נכון, נשימה היא פעולה שהגוף חייב לבצע כדי להתקיים בחיים, היא הפעולה מיידית שאדם עושה. אסתמה למשל, מצבים שבהם של קוצר נשימה, של צורך בשימוש במשאף, ונטולין וכולי, אז תרגול יומי עם שילוב של אורח חיים בריא, זאת אומרת להוריד לגמרי, למשל להוריד לגמרי מוצרי חלב, לגמרי מכל סוג וחומרים נוספים שמעורר לך כמו בירה ואלכוהול.
וסיגריות.
וסיגריות. וללכת לישון מוקדם, כי מי שהולך לישון מאוחר, הגוף לא מתנקה, ואז יש תרגולי, ביוגה יש גם תרגולי ניקוי. אז כל מי שמתרגל יוגה נוחה, יוגה טובה, מרגיש שהנשימה נפתחת. ואז יש עבודה עדינה יותר, ומגלים את אותם משקעים נפשיים שגורמים לאותה תגובה של קוצר. וזה נפתח ביחד. אני ליוויתי כמה תהליכים כאלה נפלאים, שאוקיי, את רוצה להשתמש במשאף סבבה, אבל תדעי לך שתוכלי לתרגל ולשפר את מצבך, במיוחד בתקופות מעבר.
בעצם תוכלי לשפר את התלות שלך, את מצב התלות שלך בחומרים האלה.
נכון. הדבר תקף לגבי גם דברים שקשורים לתרופות, תרופות הרגעה למיניהם. אנשים שעדיין רוצים לעזור לעצמם, יוכלו לעזר ביוגה כדי לייצב את עצמם נפשית. הרבה פעמים הדברים הם נורא נורא קשורים, אז בפגישה הראשונה עם התלמיד, מציפים את הכל בנשימה, כאבי ראש, נקודות, איזה שהם נקודות כאבים כרוניים בגוף, בנפש וכולי, ואז אנחנו בונים תרגול ייעודי לדברים האלה ספציפית. חלק מהאנשים רוצים להתקדם בדברים ספציפיים אחרים, כמו למשל להתגבר על פוביות, או על דברים של התפתחות עסקית. אז אנחנו משלבים ומראים איך העבודה עם עצמך במזרון היא בעצם קפסולה, היא בעצם מה הולך לקרות אחר כך עם עצמך במשרד, עם עצמך אחר כך שאתה, אם אתה עצמאי, והתהליכים האלה הם בוני עוצמה, נקרא להם ככה.
אוקיי. אני יודע שלפחות בהסתכלות הלא מערבית, גם בעיות אור, כמו אטופיק דרמטיטיס, זה דברים שקשורים בנשימה, אנחנו יכולים לראות בשימוש ביוגה בעצם הקלה גם בתסמינים כאלה?
כן, אבל הרבה פעמים, דברים שכבר מופיעים על הגוף, אני אפנה, אני מאוד ייעץ ללכת לאיזשהו מישהו שסמוך, שיודע אמון על ניקוי גוף, כי הרבה פעמים זה שילוב, זה תזונה, ומה שקורה בכבד וכסמרה, הקריאת האור שלנו, מה שנמצא על האור,
כן.
זה תהליכים שמתפתחים. אז הרבה פעמים המטרה היא לעבוד עם עוד מטפלים, כדי, כי אני לא אוהב לגעת יותר מדי בתזונה, ואני גם לא מבין בזה. אז האספקט הנפשי שקשור לרגיעה, למשל, בעיות עיכול. ידוע שמתח משפיע על בעיות עיכול, או יוצר בעיות עיכול. דלקות אפילו, ודברים שהמדע יש להם הרבה הרבה הגדרות. יש לנו עצב שנקרא עצב הווגוס. הוא עצב פרסימפתטי, מרגיע. היוגה מאוד עובדת עליו, מרגיעה את העיכול, משפרת את תהליכי העיכול גם, ואז דברים נפטרים. הרבה פעמים זה משפיע גם על נשימה, וגם על אור, וגם על תופעות
ובעצם יוגה היא משהו שיכול לפעול ולהשפיע במקביל לכל טכניקה אחרת, נכון?
נכון.
מבלי להוות סוג של הפרה או פלישה לתחום טיפול אחר.
עובד הכל. אני אומר לכל אדם רק שנעזר במטפל, בטיפול פסיבי, התרגול צריך להועיל. הטיפול צריך להועיל. תתמידו בדברים שהגוף שלכם אומר לכם תודה. תעצרו רגע אחרי מה שעשיתם. הריצה, שחייה, לא משנה מה. תעצרו, תהיו עם עצמכם. תרגישו אם הפעילות הייתה לכם טובה, אם הגוף אומר לכם טובה. לא המיינד אומר, אוקיי, אני לא חושב יותר, אבל אם תחושות הגוף הן טובות יותר, תתמידו בפעילויות שעושות לכם טוב, ותפסיקו פעילויות שעושות לכם כאבים. ומאוד מאוד ברור, הגוף אומר ישר, או כמעט ישר, לא, 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 עברת את הגבול, זה לא טוב לי. אפילו אם ראיתי על זה בטלוויזיה ויועצים והכל, לכל אדם הגוף שלו, המשקל שלו, האיכות שלו,
תהיה קשוב לעצמך.
כן, הקשיבות הזאת לגוף היא קשיבות לתחושות הגוף. וגם בתחום של תחום רגשי, בתחום של טיפול נפשי, תחושות הגוף שהן הבסיס לכל רגש, הם נוגעים בהם ביוגה שאנחנו מלמדים, והמטרה היא שכל בן אדם שיתרגל עם עצמו יהיה מודע לדברים העדינים האלה, לספקטרום התחושות שנמצא ומה הגוף מבקש. כי הוא מבקש כי הוא רעב, אז הוא מגיב בתחושות שהוא רעב.
כן.
הוא כואב, אז הוא מגיב בתחושות שהוא כואב, צמא וכו' וכו'. וזה צריך להכיר, השינויים האלה הם לא אישיים, הם מה שיש. כן. אנחנו לומדים התבוננות מחדש, ואז אנחנו מגלים שיש משמעות מלאה גם לכאבים שלנו.
שהם כלי בעצם, כלי אבחון מאוד משמעותי.
הם כלי אבחון, והם גם גלי ריפוי. במידה רבה הם גם גלי ריפוי. למשל, דוגמה, נניח והיית עם מישהו, עם חבר או חברה, וקרה להם משהו נורא, ופתאום הם בוכים. בתוך תוכחה, אתה יודע שזה טוב שהם בוכים.
נכון.
והוא מראה כאב, אבל הכאב עצמו, אנחנו לא כל כך יודעים מה הם כאבים. כאבים גם מבקשים, הם מבקשים מאיתנו שנעשה משהו, או רק ננוח. והמערכת היחסים הזאת, שהוא לא רק, אוי, כאב זה לא טוב, לא נותנת לנו בעצם את המיומנות של האומנות לחיות. כי הרבה דברים נובעים מכאבים. אני מרגיש למשל אשמה על זה שאני לא ממצא את הפוטנציאל שלי עלי אדמות, לדוגמה. כן. זה כאב, הכאב הזה הוא טוב. הוא אמור לעורר אותי לעשות דברים אקטיביים.
כדי לשנות את זה בעצם.
כדי לשנות. כואב לי אגב, אז הגוף שלי מבקש רווחה פנימית, הוא מבקש צמיחה, הוא מבקש. אז ההתייחסות הנכונה לכאבים, כנ"ל גם, לא יודע, אם נחבלתי, הרי למה לתקוף את הכאב? כואב, אז זה כואב, כן. אבל זה עובר. אבל ההתייחסות עצמה היא זאת שקולט אותנו בתבניות, ולא נאפשרת לנו להסתכל על דברים מחדש.
טוב, זה היה מאוד מעניין. רואיר אלי.
תודה רבה.
מנהל המרכז ליוגה טיפולית, תודה רבה שבאת לפה.
תודה רבה.
תודה רבה גם לאלון מקלר, טכנאי השידור שלנו, וכמובן גם לכם שהייתם איתנו בעוד תוכנית של שלמות. אתם מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לאתר שלנו בכתובת kan.org.il/podcast, שם תוכלו למצוא את כל יתר הפרקים בסדרת שלמות, וגם להזין לעוד פודקאסטים אחרים בשלל נושאים מגוונים. אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה, לי קוראים רז חסון, עד אז שתהיו בריאים ונשתמע. להתראות.